9:30. טוב, רבותיי, ערב טוב. אנחנו מתחילים בעזרת השם כמה שיעורים קצת כדי לקבל את התמונה על הלכות שמיטה, הלכה למעשה. זה לא אנחנו לא מדי פעם נביא כמה יסודות, אבל באופן עקרוני המטרה שלנו היא הלכה למעשה, לדעת איך אנחנו אמורים להתנהג בשנה הקרובה בעזרת השם. קודם כל אני רק רוצה להגיד שבשיעור הזה, לפחות בחלק הראשון שלו, יהיו כמה דברים שיהיו קצת יותר קשורים לבסיס, פשוט כדי שנדע אחרי זה, כשאנחנו מגיעים ממש להלכה למעשה, עם איזה בעיות אנחנו צריכים להתמודד. אז נראה את הדברים אחד אחרי השני. השיעורים הם לעילוי נשמתה של ליסה לצ'או, שהיורצי שלה זה היום, כמדומני, נכון? נדמה לי. או שאולי אני טועה, בכל אופן זה, השיעורים לעילוי נשמתה. השיעור יהיה בכל פעם משהו כמו שעה, ככה שבעזרת השם בסביבות קצת אחרי 9:30 אנחנו נסיים, ואם יהיה לנו מניין שלא יתפללו, אז נוכל לעשות כאן תפילת ערבית. טוב, בואו ניכנס לעניין. רגע, אני צריך פה חומש.
אפשר חומש? יש לך למעלה, חמישה חומשי תורה. בסדר, גם אשכנזי זה בסדר.
זה באמת יוצא מאוד מיוחד שהפסוקים על שנת השמיטה זה בדיוק בפרשה שלנו, פרשת בהר. אז בואו רק נקרא את הפסוקים. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. אז ברגע שמגיעים לארץ ישראל, אחרי שכבשו וחילקו את הארץ, 14 שנים זה לקח, מאז התחילו לספור 7 שנים, ובשנה השביעית שנת השמיטה. ועל זה אומרת התורה מה הציווי, ושבתה הארץ שבת להשם. ומה זה אומר? זה אומר שא' במשך 6 שנים מותר לזרוע, ובשנה השביעית אסור לזרוע, אסור לקצור, אסור לזמור, אסור לבצור. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתשובך הגרים עמך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. אז מה זה אומר? זה אומר שהפירות, הירקות, התבואה, מה שגדל בשנה השביעית, הפירות האלה הם בעצם לכם לאוכלה, לך, לעבדך ולעמתך, לכולם, גם לבהמה, גם לחיה. זאת אומרת, במילים אחרות הם הפקר. הם הפקר, כולם אוכלים בזה בשווה. אין כאן מישהו שהוא בעלים, אלא הקדוש ברוך הוא הבעלים, וכולם אוכלים מזה. עכשיו, כיוון שאסור לעבוד בשנת השמיטה, ואת הדבר הזה הקדוש ברוך הוא יודע, אז ממילא התורה אומרת אחר כך, בהמשך הפסוקים, בפסוק כף, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. הרי אין לנו, אנחנו לא זורעים, אנחנו לא אוספים את התבואה שלנו, אז ממה נאכל? ממה נתקיים? אז על זה נאמרה הברכה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית, עד בו תבואתה תאכלו ישן. ברכה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא מבטיח, השנה השישית תיתן כפול ואפילו משולש, עד כדי כך שאפילו כשאתם תאספו את התבואה בשנה השמינית, עדיין אתם תאכלו מהתבואה הישנה של השנה השישית, תהיה בזה כזאת ברכה גדולה. זה ההבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח. מה המטרה של שנת השמיטה? אומר פה ספר החינוך, אני רק מקריא את היסוד, הוא אומר במצווה פי דלת משורשי המצווה, לקבוע בליבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו עניין חידוש העולם, את זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שלא ברא דבר, הכתיב מנוחה על עצמו. אז כמו בששת ימי המעשה והשבת, ככה גם פה. ולמען נסיר ולעקור ולשרש מרעיוננו דבר הקדמות אשר יאמינו הכופרים וכו'. לכן באה חובה עלינו להוציא כל זמננו יום יום ושנה שנה על דבר זה, למנות שש שנים ולשבות בשביעי. בקיצור, שבת לארץ זה כמו שבת שיש לנו בכל שבוע. אנחנו בזה מראים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ושבת ביום השביעי. זה דבר אחד. הדבר השני, הוא אומר, עוד יש תועלת נמצא בדבר, לקנות בזה מידת הוותרנות, שנדע לוותר על הממון שלנו, לוותר על הפירות שלנו, כי אין נדיב כנותן מבלי תקווה אל הגמול. אחד כזה שנותן בלי לצפות, בלי לחכות לאיזשהו כסף תמורת זה, בלי לחכות לאיזשהו שכר, זה מחנך אותנו לנדיבות. עוד יש תועלת אחר נמצא בזה האדם, שיוסיף האדם ביטחון בהשם ברוך הוא, בגלל שהוא מפקיר את הקרקע והוא סומך על ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. בקיצור, אלה המטרות שבגללם אנחנו שובתים בשנה השביעית, בשנת השמיטה. האם שמיטה בזמן הזה היא מן התורה או לא מן התורה? בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שהיובל היה נוהג כל 50 שנה, הייתה שנת היובל, ואז גם כן זאת הייתה שמיטה, וגם עבדים השתחררו ושדות חזרו לבעלים. בזמן שהיובל נוהג, ודאי וודאי ששמיטה היא מדאורייתא. בזמן הזה שאין לנו את היובל, האם השמיטה היא עדיין מדאורייתא או לא? מחלוקת גדולה בראשונים. רוב הראשונים כותבים ששמיטה בזמן הזה היא רק לרבנן. יש כאלה שהחמירו, הרמב"ן ועוד מקום אחד ברייבד, החמירו ואמרו ששמיטה היא מן התורה עדיין. ויש מהצד השני את אלה שאמרו בעל המאור, אמרו שבכלל שמיטה בזמן הזה היא בכלל לא נוהגת מן הדין, אלא זה רק מידת חסידות ולא יותר מזה. אבל כמו שאמרנו, השיטה של רוב הראשונים, וככה גם פוסקים להלכה, ששמיטה בזמן הזה היא מדרבנן. זה מאוד מאוד חשוב בגלל שני דברים. א', ברגע שאם אתה יודע ששמיטה היא רק מדרבנן, אז ממילא ברגע שיש איזה שהם ספקות, יש מחלוקות בין הראשונים, אז אנחנו נלך לכולה. אם זה ספק שהוא מן התורה, אז מחמירים. אבל אם זה ספק שהוא מדרבנן, ספק הדרבנן לכולה, אנחנו מקילים בזה. הדבר השני שמאוד חשוב לדעת ששמיטה היא מדרבנן, זה אנחנו נראה בהמשך בעזרת השם לגבי הברכה, לגבי ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח וציוויתי את ברכתי. עוד מעט נראה את זה בהמשך. ככה. אנחנו נתחיל במה שיותר נוגע אלינו ויותר קרוב אלינו, זה הדינים של פירות שביעית, ירקות שביעית, גידולי שביעית, מה ההלכות והדינים שאנחנו צריכים לעשות איתם. כל מה שקשור למלאכות בשדה או בגינה, זה אנחנו נדבר בעזרת השם בפעמים הבאות. אז קודם כל נתחיל בדינים של פירות שביעית. מה הדינים? קודם כל, באופן בסיסי, עקרוני, יש לנו כמה הלכות מן התורה ויש לנו כמה הלכות מדרבנן. מן התורה, דבר ראשון, כמו שראינו, צריך להפקיר את הפירות. צריך להפקיר אותם. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך. צריך להפקיר אותם, דבר ראשון. דבר שני, אסור לסחור בפירות. מה זה לסחור? הכוונה היא למכור ולקנות, להרוויח על זה כסף. חז"ל לומדים את זה מ"והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה", לאוכלה ולא לסחורה. הפירות האלה נועדו כדי לאכול אותם, לא כדי לעשות איתם ביזנס, ויש לזה כמה וכמה הלכות. אנחנו כרגע רק עוברים על זה באופן בסיסי. ההלכה השלישית מן התורה זה, לפי הרמב"ן, יש מצווה לאכול פירות שביעית. "והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה", זאת אומרת שיש מצווה לאכול את הפירות. צדוק הכהן מלובלין אומר, לפי דעתו של הרמב"ן, שלא רק שיש מצווה אלא גם יש קדושה מיוחדת שאדם שאוכל פירות שביעית מכניס אותה לתוך הנפש, להבדיל בדיוק הפוך ממאכלות אסורות. אדם שאוכל מאכלות אסורות זה מכניס טומאה לנפש. כאן לאכול פירות שביעית יש בזה מעלה גדולה וקדושה. אסור לתת את הפירות, אסור לתת פירות שביעית לגוי. כן, אם יש לך איזשהו איזשהו גוי שמסתובב בשכונה או משהו כזה, והוא נכנס אליך הביתה ואתה רוצה לכבד אותו באיזשהו משהו, אסור לתת לו את זה מפירות שביעית. גם בעזרת השם בית המקדש ייבנה, למזבח גם כן אסור לתת מפירות שביעית, גם אסור להוציא את הפירות לחוץ לארץ. זאת שאלה גדולה שהפוסקים דנו בה, האם למשל מותר לקחת את הפירות, פירות שביעית, האם מותר לי, אם אני הולך לעשות טיול לאילת, האם מותר לי לקחת את האוכל שיחד איתי מפירות שביעית, אם מותר לי לקחת את זה לשם. להרבה מאוד מהפוסקים אילת נחשבת לחוץ לארץ, אין שם קדושת שביעית בכלל. נו, אז השאלה אם מותר או אסור, נדבר על זה בהמשך בעזרת השם. אסור להפסיד פירות שביעית, אסור להפסיד אותם, זה אומר באופן כללי, א', אסור לך סתם להשחית אותם, לזרוק אותם לפח ולהשחית אותם, אסור לעשות שימוש שהוא לא ראוי בהם, השימוש שהוא לא השימוש המקובל, מה שבדרך כלל עושים איתם, למשל פירות כאלה שאוכלים אותם בדרך כלל לא מבושלים, אז אסור לך לבשל אותם, כי אם אתה מבשל אותם, אתה מקלקל אותם, זה לא הדרך הרגילה להשתמש בהם. או יין למשל, אם אתה שם אותו בתוך העוגה, אז זה לא השימוש הרגיל. אז פה יש בעיה, נדבר על זה בהמשך בעזרת השם. וההלכה החמישית מן התורה זה חובת ביאור. ברגע שיש לך פירות של שביעית, באיזשהו שלב צריך לבאר אותם. מה הכוונה? לומדים את זה חז"ל מהפסוק, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך, וכתוב שמה בהמשך, ולבהמתך, ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. לבהמה ולחיה. אומרים על זה חז"ל, לבהמה ולחיה, הרי לבהמה אני דואג, אני נותן לה את האוכל. החיה נמצאת בשדה, אף אחד לא נותן לה. קלה לחיה מן השדה, קלה לבהמתך מן הבית. זאת אומרת, באותו רגע שלחיה בשדה כבר אין מאותו סוג של פרי, אז אתה צריך להפסיק לתת לבהמות שלך או לעצמך להשתמש בפירות האלה. בגלל שאין שום יתרון, כן? There's no advantage, בינך לבין החיה שלך, כמו שהיא בשדה אוכלת עד א' כסלב, ככה גם אתה תאכל עד א' כסלב ולא יותר מזה. אחרי זה צריך לבאר את הפירות. מה זה אומר לבאר אותם? הרמב״ם אומר זה כמו ביאור חמץ. ביאור חמץ לפי רבי יהודה צריך לשרוף אותו, צריך לשרוף את הפירות, כך אומר הרמב״ם. אבל רוב הראשונים אומרים לא ככה, אלא ביאור הכוונה היא להפקיר את הפירות, ולכן ברגע שמגיע זמן הביאור צריך להפקיר אותם. אנחנו בהמשך נראה בעזרת השם איך מפקירים ומה עושים ואיזה פירות צריך להפקיר, איזה פירות לא צריך להפקיר. מה? מה? באוצר בידין? מה? לא, זה מלכתחילה, בעל השדה מפקיר אותם, אבל כשאני לוקח את הפירות אליי, אז אני זוכה בהם, נכון? ואני משאיר אותם אצלי עד זמן הביאור. זמן הביאור, אני צריך להפקיר. אוקיי, זה ההלכות מן התורה. כמו שאמרנו, הפקר, סחורה, אכילת הפירות, איסור הפסד פירות, איסור ייצוא, חובת ביאור. זה מן התורה. מדרבנן, מדרבנן. יש פה שני עניינים. העניין האחד זה מה שנקרא איסור ספיחין. זה דבר מאוד מאוד חשוב לדעת אותו. זה נוגע מאוד מאוד הלכה למעשה. איסור ספיחין זו גזירה דרבנן. למעט רבי עקיבא שטען שזה איסור תורה, אבל לא ככה אנחנו פוסקים להלכה. זו גזירה דרבנן שחכמים גזרו על ירקות או על קטניות, על דברים כאלה שזורים אותם בקרקע. איך אומרים קטניות? בינס? בינס, נכון? אז על קטניות או על ירקות, דברים שזורים אותם בקרקע, חכמים גזרו שאסור לאכול בשנת השמיטה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שכחו גבורתו מלא עולם. חכמים גזרו שאסור לאכול בשנת השמיטה ירקות שגדלו באותה שנה. עכשיו, מהי הגזרה? זה שאסור לי לזרוע בשנת השמיטה, זה ברור, זה התורה אמרה, שדך לא תזרע. אבל הספיחין, זאת אומרת, כאלה ירקות שהם צמחו מעצמם. אני לא זרעתי, אבל הרבה פעמים הרוח מעיפה כל מיני גרגירים, זרעים או דברים כאלה, וזה צומח מעצמו. אז דבר שכזה, באו חכמים ואמרו, אסור לך לאכול את זה בשמיטה, למרות שלא אתה זרעת את זה, ומן התורה מותר לאכול. למה חכמים אסרו? בגלל הרמאים. אותם אלה ש חששו שהם יזרעו בשנת השמיטה, ואז כאשר יבואו בית הדין ויגידו להם, מה זה? מה אתם זורים? עוברים על איסורי שמיטה? הם יגידו, מה פתאום? אנחנו לא זרענו, הרוח העיפה את זה, וככה זה גדל מעצמו. לכן באו חכמים ואמרו, אסור לאכול ספיחין בשנת השמיטה. על מה נאמר האיסור הזה? האיסור הזה נאמר אך ורק על ירקות או דברים שזורעים אותם. על פירות האילן, פירות העץ, על זה זה לא נאמר, כי בפירות העץ זה לא שייך. אתה נוטע את העץ בשנה אחת, ועד שיש לך פירות זה לוקח לפחות שנתיים, שלוש, ארבע, לכן הגזרה הזאת של ספיחין לא נאמרה בהם. זה דבר אחד מדרבנן, והדבר השני מדרבנן, של ההלכה בסופו של דבר הוא לא אסור, זה נקרא שמור ונאבד. שמור ונאבד, נאבד בעין, לא נאבד באלף. זאת אומרת, הכוונה היא לשדה שנעבדה, שעבדו בה בשנת השמיטה. השאלה היא האם אדם שלא הפקיר את השדה שלו, אלא שמר על הפירות, שם גדר מסביב ואמר, אני לא מוכן לתת לאף אחד להיכנס פנימה. או אדם שעבד בשדה שלו בשנת השמיטה, האם מותר לאכול את הפירות האלה או אסור? מחלוקת תנאים לגבי נאבד, מחלוקת ראשונים לגבי שמור. הלכה למעשה מותר. הלכה למעשה מותר גם לאכול פירות שמורים, גם לאכול פירות משדה שנאבדה בשנת השמיטה. למעשה לא החמירו בדבר הזה. אוקיי, אז זה העניין של האיסורי דרבנן, האיסורים מדרבנן, ספיחין ושמור ונאבד. עכשיו השאלה היא, מה שייך לשנת השמיטה? זאת אומרת, איזה גידולים, איזה פירות אנחנו מגדירים אותם כפירות של שביעית? למה אני מתכוון? לפי מה אני קובע? האם מה שגדל לי בשדה, או מה שצמח לי על העץ, שייך לשנת השמיטה, או אולי זה שייך לשנה השישית, או אולי זה שייך לשנה השמינית? לפי מה אני קובע? אז יש לנו כלל, הכלל הזה נכון לא רק לשמיטה, הוא נכון גם לתרומות ומעשרות, והכלל הוא שתלוי באיזה סוג גידולים אנחנו מדברים. תלוי על מה אנחנו מדברים. למשל, ירקות, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על עגבניות, חצילים, פלפלים, כל הדברים שגדלים על הקרקע, אז הירקות, הכלל הוא שמה שקובע לאיזה שנה הם שייכים זה הלקיטה. זאת אומרת, מתי אתה קוטף את זה? מתי אתה לוקט את זה מהקרקע? עד כדי כך שבתלמוד הירושלמי כתוב שאם אדם בערב ראש השנה, זה היה מה שהיה לו לעשות, בערב ראש השנה הוא הלך אל השדה שלו והייתה לו שם ארוגה שיש בה עגבניות, והוא התחיל לקטוף את העגבניות מהארוגה הזאת בערב ראש השנה, והוא לא הסתכל על השעון ולא שום דבר, המשיך ונהיה חושך, נהיה לילה, ובלילה הוא סיים לקטוף את העגבניות. אז לפי זה, איזה עגבניות שייכות לאיזה שנה? זה היה ערב ראש השנה של שנת השמיטה. אז העגבניות שהוא לקט אותם לפני שנכנס ראש השנה שייכות לשנה השישית, והעגבניות שהוא לקט אחרי שנכנס ראש השנה שייכות כבר לשנה השביעית, בגלל שאנחנו הולכים בירקות לפי הלקיטה. זה הירקות. מה לגבי פירות? פירות האילן, פירות על העץ, שם הכלל הוא אחר. שם אנחנו לא הולכים לפי שעת הלקיטה, אלא אנחנו הולכים לפי שעת הכנתה. מה זה שעת הכנתה? זה הזמן שבו מתחיל לגדול הפרי. בסדר? מתחיל לגדול הפרי. מה זה הזמן שבו מתחיל לגדול הפרי? יש בזה שתי דעות עקרוניות. דעה אחת אומרת שזה הרגע שבו מתחיל לצאת מהפרח איזשהו פרי קטן. בסדר? יש הרי בהתחלה את הפרחים, זה מה שברכנו עליו עכשיו, ברכת האילנות, על הפרחים. מהפרח מתחיל לצמוח איזשהו פרי קטן, זה מה שנקרא חנתה. ויש דעה שאומרת שהכוונה היא לשליש מהגידול. שליש מהגידול של הפרי, זה מה שנקרא חנתה, ולפי זה אנחנו הולכים. זאת אומרת, אם הפרי הזה חנת בשנת השמיטה, אז הוא שייך לשמיטה. אם הוא חנת בשנה השישית, הוא שייך לשנה השישית. לכן, כל מה שאנחנו נתעסק בפירות שביעית, אני מתכוון לפירות העץ, בסדר? הפרסיקים, תפוחים וכולי, זה לא עכשיו, זה רק בסוף השנה. רק בסוף השנה, כי הפירות שעכשיו קוטפים אותם מהעץ, אלה פירות שחנתו בשנה השישית. אז הם לא קדושים בכלל בקדושת שביעית. חוץ מדבר אחד, יש פרי אחד שהוא שונה. יודעים איזה פרי זה? אתרוג, בדיוק. אתרוג זה שונה, אתרוג הוא תמיד מיוחד. האתרוג, יש מחלוקת, האם אנחנו רואים באתרוג אחרי הלקיטה שלו או אחרי הכנתה. אתרוג מבחינה מסוימת הוא כמו ירק, ומבחינה מסוימת הוא כמו פרי. לכן אנחנו באתרוג מחמירים, שגם אתרוג שכתפו אותו מהעץ בשנת השמיטה, זאת אומרת האתרוגים שיכתפו בעזרת השם לקראת חג הסוכות הקרוב, נחשבים לאתרוגים שקדושים בקדושת שביט. אבל זה דין מיוחד שהוא באתרוג. כל שאר הפירות זה רק בהמשך לקראת סוף השנה, רק אז אנחנו נדבר על פירות שביט. הדבר השלישי שיש לנו זה תבועה וקטניות. בסדר? תבועה, חיטה, שעורה, כל הדברים האלה, מיני דגן, קטניות, בינז, הדברים האלה, שמה אנחנו הולכים לפי שליש הגידול. לפי שליש הגידול, מתי שהיה שליש הגידול, זה מה שקובע האם זה שייך לשנת השמיטה או שזה שייך לשנה השישית. זה בגדול, יש גם כמה דברים חריגים בזה, אבל זה באופן כללי הכלל. דיברנו על איסור ספיחין. ירקות שכתפו אותם בשנת השמיטה. ירקות שגדלו בשנת השמיטה וכתפו אותם בשנת השמיטה, אסור לאכול אותם. אסור לאכול אותם. ולמה אסור לאכול אותם? בגלל איסור ספיחין. אפילו שלא היה מישהו שזרע אותם, אלא הם גדלו מעצמם, בסדר? יש בזה איסור ספיחין. או אם למשל, גוי זרע את זה בשבילי. ערבי הלך לשדה שלי ושתל שמה עגבניות בשנת השמיטה. והעגבניות האלה צמחו בשנת השמיטה, אסור לי לאכול את זה, בגלל שזה אסור באיסור ספיחין. אסור. יש מחלוקת גדולה מה קורה לגבי ירקות כאלה שהתחילו לצמוח בשנה השישית ורק כתפו אותם בשנה השביעית, בשנת השמיטה. זה ממש יהיה נוגע למעשה ממש בתחילת שנת השמיטה. האם ירקות כאלה גם כן אסורים באיסור ספיחין כי כתפו אותם בשנת השמיטה, והרי אמרנו שהולכים לפי זמן הלקיטה, או שלא? מה שנאסר באיסור ספיחין זה רק ירקות כאלה שגם זרעו, שגם התחילו לגדול בשמיטה וגם כתפו אותם בשמיטה. אבל ירקות שהתחילו לגדול בשנה השישית, עליהם אין איסור ספיחין בכלל. כיוון שאמרנו ששמיטה בזמן הזה היא מדרבנן, לכן אנחנו הולכים כמו השיטות המקילות יותר, וזה כמו שיטת הרמב"ן, רבנותם ועוד, שהם אומרים שבירקות כאלה שהתחילו לגדול בשנה השישית ורק כתפו אותם בשנת השמיטה, אין בהם איסור ספיחין ומותר לאכול אותם. אבל יש בהם קדושת שביעית. את זה צריך לזכור, צריך להתנהג עם הירקות האלה בקדושת שביעית, אבל אנחנו מתירים לאכול, ותראו את זה בסופרים. אתם תראו את זה בסופרים, את הירקות האלה, אלה ירקות שנקטפו בשנת השמיטה, אבל התחילו לגדול בשנה השישית. אז מיד כל אחד שואל את עצמו, רגע, אבל זה ספיחין, זה הולך לפי הלקיטה. לא, אנחנו פוסקים לכולה שאם הירקות האלה התחילו לגדול בשנה השישית, מותר לאכול אותם בשנת השמיטה. אוקיי. מה? נכון. במה פתרתי את הבעיה של הרמאות? לא, פתרתי, מכיוון שאת כל מה שמתחיל לגדול בשנת... הרי האיסור לזרוע בשמיטה. זה האיסור. אז ירקות שהתחילו לגדול בשנה השישית... למה אתה לא יכול? בטח שאתה יכול. אתה יכול לראות לפי זמן הגידול. יש לזה זמן. לעגבנייה יש זמן. כמה זמן לוקח לה מהרגע ששוטלים אותה עד שקוטפים אותה. אז אתה יודע מתי זה. בסדר? מה? לא, אין חילוק, זה מה שאני אומר. עגבניות שהתחילו לגדול בשנה השישית, בסדר? וכתפו אותם בשנת השמיטה, מותר לאכול אותם. אין בהם איסור ספיחין. עגבניות, ירקות, פלפלים, כל הדברים האלה אין בהם איסור ספיחין. רק שיש בהם קדושת שביעית. אם זה התחיל לגדול בשנה השביעית וכתפו את זה, אז ודאי זה הרבה יותר קל. כי הרי אתה הולך אחרי לכיתה. מה? קדושת שביעית, נדמה לי שיש, אני לא בטוח. כן. אתה זוכר שיש, כן. מה? אם יש בזה קדושת שביעית, אז אסור לסחור בזה. אז יש בזה איסור סחורה. בסדר? אבל זה נדבר בהמשך בעזרת השם. בסדר? עד כאן ברור? עד כאן ברור? אוקיי. עכשיו, לפי כל ההקדמות האלה שלמדנו, בואו ננסה לראות מה האפשרויות, מה האפשרויות שיש לנו כשאנחנו באים, כשאנחנו רוצים לקנות, לקנות בחנות, לקנות בסופרים, או בכלל, לאכול פירות שביעית, מה האפשרויות שיש לפנינו. אז קודם כל, האפשרות הכי 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 אידיאלית שרק יש, זה מה? זה מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אז התשובה היא, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים, נכון? זה הדבר הכי טוב, שמהשנה השישית יהיה לנו כל כך הרבה פירות, שלא נצטרך בכלל את השנה השביעית. אבל פה אנחנו קצת בבעיה. פה אנחנו בבעיה. זה מעניין. הסמה, ספר מאירת עיניים, בפירוש שלו לשולחן ערוך השם משפט, כותב חידוש מאוד מעניין. הוא כותב שכל ההבטחה הזאת קיימת רק בזמן ששביעית מן התורה. אבל בזמן ששביעית לא מן התורה, כי אין את היובל, אז ההבטחה הזאת לא קיימת. אז אנחנו, אומנם אנחנו עם שביעית מדרבנן, שזה קצת קל יותר, אבל את ההבטחה אין לנו. אז מה צריך לעשות? טוב, להתחזק באמונה יותר, ולנסות לראות עוד אפשרויות. מה אנחנו יכולים לקנות? אז בואו נראה מה האפשרויות. אז ככה, קודם כל, הפתרון הראשון, בואו קודם כל ננסה לעקוף. ננסה לעקוף את השמיטה. איך אנחנו לא נכנסים בכלל לכל הנושא הזה שנקרא שמיטה? אז קודם כל, הדרך הראשונה, מה? לא לאכול. בשר, בטח, ודאי. יש אצל סט גרוסמן בבית, משך כל שנה הבאה זה בחצי מחיר. בסדר? אוקיי. אז יש לנו כמה אפשרויות. קודם כל, בואו ננסה לראות איך עוקפים את הבעיה בכלל. אז קודם כל, לקנות מגויים. לקנות מגויים. אם אדם קונה מיבוא, אימפורט, מביאים מארצות הברית, מביאים מאירופה או ממקומות כאלה, ודאי וודאי שמותר, אין בזה שום בעיה, הרי קדושת שביעית, כל ההלכות של השמיטה, זה רק פה בארץ ישראל. באירופה, בארצות הברית, זה לא קיים בכלל, לכן אין שום בעיה לקחת את הפירות משם, אין בהם קדושת שביעית, זה ודאי. מה כן בעיה? הבעיה היא שאנחנו לא תומכים בחקלאים שלנו, אלא בהם. אבל טוב, אם זה פירות שבלאו הכי תמיד אתה קונה אותם מחוץ לארץ, אז במה שמיטה שונה מזה? אין הבדל. אז בכל אופן, זה דבר אחד. הדבר השני, וזה דבר שלצערי הרב הוא הרבה יותר שכיח, ואתם תראו את זה פה בחלק מהסופרים למעלה, זה שקונים מהפלסטינאים. קונים את זה מהערבים. וטוב, עוד פעם, זה גידולים של גויים, ובגידולים של גויים אין בהם קדושת שביעית, ואנחנו מקיימים את שמיטה לחומרה בהידור שבהידור, והכל נהדר ומצוין. והמחמרים הגדולים ביותר הולכים לכיוון הזה. אז מה הבעיה בדבר הזה? תשמעו מה שכותב הרב קוק זצל באיגרת שלו, באיגרות הראיה. הוא כותב, עתי תרעד בידי, העת שלי רועד ביד, למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת לאחינו יושבי המושבות. הנה אתה אחרי אשר נגמר העניין בדבר סכסוך שאלת השמיטה, שכל עיקרה באה לטובת אחינו בני המושבות, אחרי כל הסיפור עם כן לעשות את המחירה, לא לעשות את המחירה, קצר בדין, לא קצר בדין, כל הסיפור הזה, נמצאו חותרי מחתרת, כן, אנשים שחותרים במחתרת אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים, ולהרים קרן צרינו, כן, להרים את קרנם, את החשיבות של צרינו, של האויבים שלנו, השוחקים על משבטנו, אלה שצוחקים עלינו, איך שאנחנו בעצמנו רודפים את אחינו בני בריתנו, אי שמיים. איך אנחנו רודפים את האחים שלנו. אין לשער, כותב הרב קוק זצל, גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. דמי לבבי כסיר ירתחו, וכאבי עד לשמיים מגיע מהמצב האיום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמיים אמיתית שיש בעניין הזה. שמו מה זה? כך הוא כותב. ואיכה זה אתן תהפך השורה, שניקח משל גויים הבלתי מושגחים, רק כדי לרדוף עד הנפש את אחינו בשרנו. בקיצור, זה, ככה רב קוק זצל להתייחס, לפני כמה שנים זה היה? פחות או יותר 100 שנה. התייחס למה שאז עשו. היום אני רוצה להוסיף שהדבר הוא עוד הרבה יותר חמור. הרבה יותר חמור. היום זה איסור שלא תעמוד על דם רעך כפשוטו. במיוחד אחרי הברית שהם קרטו החמאס והפתח ביחד, אז היום זה כבר ברור שכל... מה? גם לפני זה היה ברור, זה נכון. היום זה כבר, אפילו אם היה מי שהתווכח, זה ברור שהכספים שאנחנו נותנים להם, זה, אני לא יודע אם להגיד נטו, אבל כמעט נטו, מגיע לתעשייה של טרור ונשק וכולי. זה קיצור, לא מומלץ בלשון עדינה. מה? כן. לא, אנחנו לא קונים בצורה הזאת. לא בצורה הזאת. לא בצורה הזאת. אני לא יודע בדיוק מה כן קונים מהם ומה לא. אבל זה ברור שאם קונים מהם משהו, אז זה דברים מאוד מצומצמים. סך הכל יש לנו את החקלאות שלנו. למה אנחנו צריכים לקנות מהם? גם סתם, הרמה של... האיכות של הפירות שם היא הרבה יותר נמוכה. אבל מה? בשנת השמיטה, בגלל כל אלה שרוצים להחמיר, אז את הכל קונים מהם. הם בשנת השמיטה עושים את הפרנסה שלהם לכמה, לעשרות שנים.
גם חלק מהיהודים עושים את
הפרנסה. כן, זה גם נכון. זה גם נכון. זה גם נכון. לכן על כל פנים, לכן הפתרון הזה באמת, לקנות מהפלסטינאים הוא פתרון שהוא לא מומלץ, הוא לא טוב. זה נגד הנשמה של ההלכה, זה נגד מה שחז"ל רצו מאיתנו. בסדר? אוקיי.
גירוש הערבים שבאים בארץ.
מה?
גירוש הערבים.
כן.
בארץ.
כן.
הסיבות שלהם שבאים בארץ.
אני עכשיו דיברתי על שדות של ערבים.
בארץ.
מה? בארץ. כן, כן, כן. כן, כן, כן.
לא, לא, לא.
הוא של מצד... מה?
לפי החלטה.
נכון, נכון. זה עוד בעיה, ולזה אני אתייחס עכשיו בנושא של היתר המחירה. נכון. עכשיו, מה באמת הפתרון שהרב קוק זצ"ל אמר, ועל זה היה ויכוח שלם, ודרך אגב, הרב קוק הוא לא זה שהמציא את הפתרון הזה, זה הפתרון הזה כבר... מה? בטח, ודאי, ודאי. ודאי, ודאי, ודאי. בטח, הפתרון של היתר המחירה זה משהו שכבר חכמי הספרדים בארץ ישראל הם אלה שהתירו את זה. התלמידים של המהר"ל דיסקין, שהיה מהרב של היישוב הקנאי הישן בירושלים, התלמידים שלו הם אלה שהחזיקו בזה והמשיכו את זה, והרב קוק בעצם הוא זה שביסס והרחיב והוסיף עוד כמה חומרות להיתר המחירה, ומשם ואילך זה המשיך בצורה כזאת שהרבנות הראשית המשיכה היתר המחירה. מה הסיפור של היתר המחירה? מה העניין שם? היתר המחירה זאת אומרת שלוקחים את הקרקע, את השדה ששייכת ליהודי, ומוכרים אותה לגוי, מוכרים אותה למשך שנה או שנתיים, משהו כזה, לפרק זמן שהוא מוגבל, limited, ואחרי זה הקרקע חוזרת להיות שייכת ליהודי. ובזמן שהקרקע הזאת שייכת לגוי, אז הגוי הוא זה שעושה שם את המלאכות מדאורייתא, יהודי לא עושה שם מלאכות מדאורייתא בכל מקרה, ואז ממילא אפשר לאכול את הפירות שגדלים בקרקע הזאת. עכשיו, היו כאלה שהתווכחו עם היתר, היה ויכוח הלכתי מאוד מאוד גדול סביב זה, החזוני שהתווכח ועוד התווכחו עם היתר המחירה, מכל מיני סיבות. היו כאלה שטענו שיש פה איסור שלא תכונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע, מה פתאום אתה מוכר קרקע לגוי? היו כאלה שטענו שגם אם אתה מוכר את הקרקע לגוי, אבל אין לגוי את היכולת להפקיע את הקדושה של ארץ ישראל מקדושת שביעית, אז זאת אומרת שעדיין... מה?
זה מעלה את הבעיה בפתרון השני.
נכון, נכון, זה מה שהוא אמר קודם, נכון? נכון? אין לגוי את היכולת לפתור את השדה מקדושת שביעית, אז עדיין יוצא שיש לנו את כל האיסורים של שמיטה. וחוץ מזה, שיש עוד מחלוקת גדולה, מה הדין של פירות של גוי? פירות של גוי שגדלו בשנת השמיטה בארץ ישראל. המבית טען שהפירות האלה קדושים בקדושת שביעית. רבי יוסף קארו, בית יוסף, מי שכתב את השולחן ערוך, אמר שלא, אין בהם קדושת שביעית. אבל בכל אופן, זה גם היה חלק מתוך הוויכוח. הפירות האלה עדיין קדושים בקדושת שביעית, עדיין יש לנו איסורי שביעית, עברת על איסור שלא תכונם, אז מה הרווחת? כך בעצם טען החזון איש. אבל כמו שאמרתי, על כנגד כל טענה היו את אלה שהתירו, זה ויכוח גדול, אני לא רוצה להיכנס לכל הוויכוח הזה, אין לנו את הזמן במסגרת הזאת, ולכן בסופו של דבר, מה שנפסק הלכה למעשה, וכשאני אומר הלכה למעשה, אני מתכוון על בית המדרש של הרב צבי פסח פרנק, שהיה רבה של ירושלים, רב שלום זמן אוירבך זכר צדיק לברכה, ועוד הרבה, והרבנות הראשית ככה נהגה ונוהגת במשך כל שמיטה ושמיטה. אנחנו סומכים, עוד פעם, כיוון ששמיטה בזמן הזה היא מדי רבנן, אנחנו סומכים על השיטות המקילות שאומרות שהמחירה הזאת כן יכולה להועיל, זה כן עוזר, וזה מפקיע את הקדושה מהשדה, והפירות שגדלים בשדה אין להם קדושת שביעית, ולכן אפשר לאכול אותם כרגיל, וגם לא עוברים על איסור לא תכונם, בגלל שאנחנו לא מוכרים את זה לתמיד, אלא רק מוכרים את זה לשנתיים וזהו, ואחרי זה הקרקע חוזרת בחזרה אל היהודי. אז בסופו של דבר, להלכה מה שנפסק זה שכן משתמשים ביתר המחירה. אבל פה אני רוצה להדגיש שתי הדגשות. הדגשה ראשונה היא שגם החזון איש שהתנגד ליתר המחירה, גם הוא אמר שהפירות של היתר המחירה מותרים באכילה. החזון איש כותב את זה מפורש. הפירות האלה מותרים באכילה, אין בהם שום איסור. כל השאלה היא רק האם לכתחילה, אם מותר לך למכור את זה לגוי, אסור לך למכור את זה לגוי. אבל אם אתה שואל, אני בתור מישהו שבא לקנות את הפירות האלה, האם הפירות האלה מותרים באכילה או אסורים באכילה, גם החזון איש שהתנגד אומר במפורש שזה מותר. ולכן אני אומר, אני אמרתי את זה באחד מלילי שבת, ראיתי באחד מהספרים איזה מישהו שמתחיל לדון בשאלה אם ירק מיתר מחירה נפל לתוך סיר, האם הוא אוסר אותו, סליחה, לא האם הוא אוסר אותו, בכמה הוא אוסר אותו, כמה הוא אוסר, בטל בשישים, לא בטל בשישים, כל הדברים האלה, אין לזה בסיס על פי ההלכה. רבותיי, ירקות של יתר מחירה מותרים באכילה, מותרים באכילה. עכשיו, רק צריך לדעת, רק שנייה אחת, הדגשה שנייה שאני רוצה להדגיש, גם אותם אלה שהתירו למכור את הקרקע, והרב קוק כתב את זה במפורש, זה רק מתוך הדוחק. רק מתוך הדוחק. זה לא משהו שלכתחילה, אלא זה משהו שפשוט בגלל שלא הייתה ברירה, אחרת החקלאים לא היו יכולים להתפרנס, וזה היה הורס וממוטט את כל ענף החקלאות בארץ ישראל. אז מתוך הדוחק הרב קוק זצ"ל התיר את זה, כל אותם אלה שהתירו, וככה גם המדיניות, the policy, ברבנות הראשית, זה שמתירים את זה רק מתוך הדוחק, ולכן כל שמיטה ושמיטה בודקים מחדש האם באמת צריך את זה או לא צריך את זה. רב אברום שפירא אמר למישהו ששאל אותו על העניין הזה, הוא אמר לו, תשמע, אותו אחד אמר לרב אברום, מילא אז בזמנו של הרב קוק היה דוחק, אנשים היו עניים והכל, אבל היום ברוך השם, וכל אחד יש לו את השדה הגדולה שלו, ואנחנו כבר לא בדוחק, אז למה להשתמש ביתר המחירה? אז רב אברום שפירא צחק ואמר לו, אם היית יודע מה קורה היום בחקלאות, אז היית מבין שהיום זה שעת הדחק יותר גדולה ממה שהייתה אז, או לפחות לא יותר קטנה. אז באמת, מי שישב על הכיסא של הרב הראשי וראה את הפרספקטיבה, את התמונה כולה, לראות עד כמה זה דבר שצריך אותו, הוא באמת תמך בהיתר מחירה. אבל עוד פעם, זה היתר מתוך הדוחק. שאלות? רציתם לשאול, כן. נכון, בדיוק. אז באמת טוב שאתה מעלה את הנקודה הזאת. פירות של היתר מחירה, אם אני קניתי בסופר פירות שכתוב עליהם היתר מחירה, אז איך אני צריך להתנהג איתם? האם אני צריך להתנהג איתם בקדושת שביעית או לא? זו בדיוק המחלוקת בין הבית יוסף לבין המבית. לפי שיטתו של המבית, פירות של גוי יש עליהם קדושת שביעית. לפי רבי יוסף קארו, הבית יוסף, אין עליהם קדושת שביעית. רוב המקומות נהגו כמו רבי יוסף קארו. כמו הבית יוסף, שאין עליהם קדושת שביעית, ולכן ככה ההלכה מעיקר הדין, שלא צריך, לא צריך להקפיד עליהם בקדושת שביעית, אבל החזון איש, ולכן בבני ברק עד היום ככה נוהגים, שהם פוסקים כמו החזון איש, החזון איש פסק כמו המבית, ואמר שיש קדושת שביעית בפירות האלה, לכן מי שחושש לשיטתו של החזון איש, ואני מדגיש, מעיקר הדין לא צריך לחשוש, מי שרוצה להחמיר ולחשוש, שיתנהג בפירות האלה בקדושת שביעית, ואת ההלכות של פירות שקדושים בקדושת שביעית, אנחנו נראה בהמשך בעזרת השם, כן. לפי שיטת החזון איש, מה? כן. כן, 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 כן. בגלל שזה פירות של גוי בארץ ישראל, כן. לא הבנתי, לא? כן. מה, לגידולים של הפלסטינאים? לגידולים של הפלסטינאים. מה שנכלל בארץ ישראל שקדושה בקדושת שביעית, כן. אני עוד מעט אסביר למה אני מתכוון. בסדר? עוד מעט. טוב, אז זה לגבי הנושא של היתר המחירה. הפתרון הבא שיש לנו זה פירות מהשנה השישית, פירות ירקות מהשנה השישית. פירות או ירקות מהשנה השישית, ודאי שמותר. אין על זה קדושת שביעית, זה לא משנת השמיטה, זה בסדר גמור, אפשר לקנות את זה בלי שום בעיה, וכמו שאמרנו קודם, גם אם אלה ירקות שהתחילו לגדול בשנה השישית ורק כתפו אותם בשנה השביעית, גם כן מותר לאכול אותם, אבל כמו שאמרנו צריך לנהוג בהם קדושת שביעית. הפתרון הבא זה מקומות שנכבשו על ידי עולי מצרים, מקומות בארץ ישראל שנכבשו על ידי עולי מצרים. אני אסביר למה אני מתכוון. ארץ ישראל קדושה בקדושת שביעית, אבל איזה חלקים בארץ ישראל קדושים בקדושת שביעית? קודם כל, כל ארץ ישראל קדושה. כן? על זה אנחנו לא מדברים ולא מתווכחים. הקדושה הזאת מאז בריאת העולם, זה לא תלוי בקדושה ראשונה, קדושה שנייה, עולי מצרים, עולי בבל. זה ברור. ככה כותבים הראשונים והאחרונים, זה פשוט. כאן אנחנו מדברים על מצוות התלויות בארץ. מצוות התלויות בארץ וקדושת שביעית, ופה יש לנו שלוש דרגות. המשנה אומרת, הרמב״ם פוסק את זה להלכה, שבעצם כך, יש מקומות, הרי מה שקרה זה שכשעם ישראל יצאו ממצרים ונכנסו לארץ ישראל, אז הם כבשו את הארץ, וברגע שהם כבשו את הארץ אז הם קידשו אותה, הם קידשו את הארץ, ואז כל המצוות התלויות בארץ, כן, חלו במקומות האלה שעם ישראל כבשו. זה מה שנקרא כיבוש עולי מצרים, זה מה שנקרא כיבוש עולי מצרים. אחרי זה באבונותינו נחרב בית המקדש, גלינו מארץ ישראל, היינו בבבל, ואז אחרי 70 שנה עלו עזרא ונחמיה יחד עם קבוצה מעולי בבל וחזרו עוד פעם וקידשו את ארץ ישראל. למה? כי הקדושה הראשונה של ארץ ישראל קידשה רק לשעתה ולא לעתיד לבוא. זאת אומרת, זה קדושה שהסתיימה, נגמרה ברגע שגלינו מהארץ. ברגע שחזרנו לארץ ישראל, עולי בבל, אז חזרו וקידשו עוד פעם את ארץ ישראל. זה מה שנקרא כיבוש עולי בבל או קדושה שנייה, והקדושה הזאת לא בטלה. אבל צריך להדגיש, כשבאו עולי בבל וכבשו את הארץ, הם לא קידשו את כל המקומות בארץ ישראל שקידשו אותם עולי מצרים. היו מקומות שעולי מצרים קיבשו אותם, אבל עולי בבל לא קידשו אותם, כדי שהעניים יוכלו להתפרנס מזה בשנה השביעית. ממש בשביל זה, ממש בשביל זה, כמו למשל בית שאן או מקומות כאלה. אני לא מדבר כיום הלכה למעשה מה זה בית שאן, כי לא ברור לנו בדיוק איפה זה נמצא, אבל באופן עקרוני עולי בבל קידשו רק חלק מהארץ שעולי מצרים קידשו אותה, ולכן יצא לנו שיש בעצם שלוש דרגות. הדרגה הכי חמורה זה מה שנקרא כיבוש עולי בבל, וזה בעצם החלק המרכזי של ארץ ישראל, כולל רמת הגולן. החלקים האלה נכללים בכיבוש עולי בבל, שם יש את כל דיני שמיטה, כולל איסור ספיחין, כולל קדושת שביעית, כולל הכל. הדרגה שמתחת זה המקומות שהם בכיבוש עולי מצרים, בסדר? מה זה המקומות שהם בכיבוש עולי מצרים? זה מה שאולי ראיתם את השמות האלה, מה שנקרא ערבה הדרומית. שמעתם על הביטוי הזה? הערבה הדרומית. הערבה הדרומית אנחנו מדברים על... מה? בדרך לאילת, בדיוק. באזור של שזפון, אם מישהו יודע, משזפון ודרומה, יש מחלוקת. דרך אגב, הבדת של העדה החרדית, הם דווקא מקילים בזה. הם מקילים בזה. יש את הערבה הצפונית, החלק היותר צפוני של אזור הערבה, ובחלק הזה... הבדת של העדה החרדית טוען, הוא סומך על השיטות שזה כבר גם כן רק עולי מצרים. אבל פה אנחנו מחמירים יותר מהם, גם הרבנות הראשית יותר מחמירה מהם, ולא קונים מהערבה הצפונית כי מחשיבים את זה לעולי בבל, אלא רק מהערבה הדרומית, כי זה באמת שייך לכיבוש עולי מצרים. ואותה הדרגה הזאת של כיבוש עולי מצרים, שם דיני שמיטה קלים יותר. מה זה אומר? אין בהם איסור ספיחין, אין בהם איסור ספיחין, ולגבי קדושת שביעית, זו מחלוקת בין הפוסקים, אם יש בפירות האלה קדושת שביעית או לא, בכל אופן זה קל יותר. לכן, אם מה ששאלו פה קודם, אם מדובר על שדה של ערבי, באזור של עולי מצרים, אז זה ודאי קל יותר. ופה ודאי שלא צריך להחמיר לקדושת שביעית. בסדר? אוקיי? אז אמרנו, הדרגה הכי חמורה זה כיבוש עולי בבל, הדרגה שהיא מתחת לזה זה כיבוש עולי מצרים, והדרגה שהיא עוד יותר מתחת לזה זה משהו שלא נכבש לא על עולי בבל ולא על ידי עולי מצרים, ושם בכלל אין קדושת שביעית, אין קדושה לתרומות ומעשרות. לפי הרבה מהפוסקים, אילת למשל היא מקום כזה, היא הייתה יותר מדי דרומית, לא כבשו אותה בכלל, לא כבשו אותה, לא יהושע בן נון ולא עולי בבל, ולכן שם בכלל אין קדושת שביעית. נו, מזל טוב. זהו, ברוך השם.
ומה עם גוש קטיף?
מה? מה עם גוש קטיף? גוש קטיף, האזור של עזה, נדמה לי שמתייחסים אליו כאל עולי מצרים. עולי מצרים, כן. כן, כן.
עולי מצרים?
כן. מה? עולי בבל לא כבשו. עולי מצרים, כן. זאת שאלה. לא, זה ויכוח, זה ויכוח. זה ויכוח, יש מי שקל בזה. הרב מרדכי אליהו למעשה החמיר בזה, הוא אמר שאנחנו לא יכולים להכריע בגבולות, ולכן הוא החמיר. אנחנו, עד כמה שידוע לי, מתייחסים לזה בתור כיבוש עלי מצרים. אוקיי? אז בקיצור, אז מה שיוצא לנו זה שהמקומות כמו הערבה הדרומית או הנגב המערבי, זה מה איפה שנמצא היום חלוצה, מי שיודע, חלוצה, יתד, יבול, המקומות האלה הם בדרגה של כיבוש עלי מצרים, ולכן במקומות האלה אין בעיה של איסור ספיחים, ומי שמחמיר נוהג בזה קדושת שביעית. דרך אגב, במכון התורה והארץ, באוצר הארץ, מה שהם עושים, הם מוכרים את הירקות האלה של הערבה הדרומית, והם עושים עליהם גם היתר מכירה. אתם מבינים? כדי, היתר מכירה לחומרה, כדי שאפילו אם אתה תחשוש שיש בזה קדושת שביעית, אבל עשינו לזה גם היתר מכירה, וככה זה ודאי בסדר. טוב, זה הפתרון של הערבה הדרומית. מה יש לנו עוד? עוד שני פתרונות. יש מה שנקרא מצע מנותק. אני לא יודע איך אומרים את זה. איך אומרים את זה באנגלית? מצע מנותק. מה? גווין? היידר? מה שאמרת. בסדר? מצע מנותק, זאת אומרת שהירקות גדלו בצורה שזה מנותק מהקרקע. אם זה מנותק מהקרקע. עכשיו, במצב כזה, אם זה גם גדל בצורה שזה מנותק מהקרקע, וזה גם בתוך חממה, בתוך greenhouse, נכון? בתוך חממה, אם יש לי את שני הדברים האלה, אין בזה קדושת שביעית. אז גם את הדברים האלה אתם תראו, גם את זה מוכרים, מצע מנותק, אבל אין הרבה גידולים כאלה, זה מאוד יר לגדל את זה, ולכן אין הרבה מזה בשוק. מה? מה אני מרוויח בזה שיש חממה? העניין הוא שכתוב בפסוק, שדך לא תזרע. אז הירושלמי אומר, יכול להיות זה לא נחשב שדך, בדיוק. כי זה נחשב בתוך בית. אז זה מצעים מנותקים, והפתרון האחרון שאנחנו נדבר עליו, זה מה שנקרא אוצר בית דין. עכשיו.
גידולי מים.
כן, כן, זה אותו עניין. זה אותו עניין. גידולי מים ומצה מנותק, זה אותו סיפור. זה מה שנקרא עציץ, עציץ שאינו נקוב, כי זה לא יונק מהקרקע, וברגע ששמים את זה בתוך חממה, אז כיוון שזה לא סדחה, אלא זה בתוך בית, אז אין בזה קדושת שביעית. זה ממש אותו עניין. מה? חול. על איזה חול את מדברת? חול ים. חול בחממה. אז זה תלוי. אם זה רק חממה, אבל זה ממש מחובר לאדמה, לחול, אז פה אנחנו כן מחמירים. אמרתי, זה רק אם שני הדברים מצטרפים ביחד. זה גם מנותק, וזה גם חממה. אז זה גם מה שנקרא הציץ שאינו נקוב, וגם בתוך בית. בסדר? רק אז אנחנו מקילים. אוקיי. הפתרון האחרון שנדבר עליו, זה פתרון שבעצם לא בא לעקוף את השמיטה, אלא הוא בא לקיים את השמיטה. והפתרון הזה זה מה שנקרא אוצר בית דין. מה זה אוצר בית דין? בתוספתא, במסכת שביעית, כתוב ככה. בראשונה היו שלוחי בית דין יושבים על פתחי עיירות. השליחים של בית הדין היו יושבים בפתח של העיר. כל מי שמביא פירות בתוך ידו, פירות שביעית, לוקחים אותם ממנו ונותנים לו מהם מזון שלוש סעודות, והשאר מכניסים אותו לאוצר שבעיר. היו נותנים לכל אחד, לוקחים ממנו את כל הפירות שלו ונותנים לו אוכל לשלוש סעודות, זאת אומרת בשביל אותו יום, כמה שהוא צריך, ואת השאר שומרים במחסן. הגיע הזמן תאנים, שלוחי בית דין סוחרים פועלים, עודרים אותם ועושים אותם דבלה וכונסים אותם בחביות ומכניסים אותם לאוצר שבעיר. בית הדין יכולים לזכור אנשים, לשלם לאנשים שהם יעשו את כל העבודות. כל מה שראינו שאסור לעבוד בשדה, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, זה רק אתה בתור אדם פרטי, בתור אינדיבידואל. אבל בית דין יכולים לעבוד בשדה, יכולים לזכור את הפועלים. הגיע הזמן ענבים, שלוחי בית דין סוחרים פועלים, בוצרים אותם ודורכים אותם בגת וחונסים אותם בחביות ומכניסים אותם לאוצר שבעיר ומחלקים מהם ערבי שבתות כל אחד ואחד לפי ביתו. אז בקיצור, אנחנו מדברים על שדה של יהודי עם פירות של יהודי שקדושים בקדושת שביעית, אבל בית דין הם אלה שמטפלים בכל הפירות, בכל העבודות בשדה. מה אנחנו מרוויחים בדבר הזה? מה שאנחנו מרוויחים בזה, זה כמו שאמרנו, שבית הדין הם יכולים לעשות את כל העבודות האלה, והם אלה שמחלקים לכולם. עכשיו, העניין הוא שברגע שבית הדין מחלקים את הפירות האלה, אז קודם כל צריך לדעת שהפירות האלה הם ודאי קדושים בקדושת שביעית. זה פשוט. צריך להתייחס אליהם בקדושת שביעית. וכמו שאמרנו, לפי דעתו של הרמב״ם, יש מצווה לאכול אותם, יש קדושה למי שאוכל אותם. דבר שני, אסור לעשות בהם סחורה. זה מה שכתוב בתוספתא, שבית הדין היו מחלקים את זה לכולם. תגידו, מה, נו באמת, מה, אני קניתי בסופר בשמיטה שעברה, אני קניתי, נכון? יש פירות אוצר בית דין, והנה אתה קונה אותם. התשובה היא לא, אתם לא קונים אותם, אתם עושים משהו אחר לגמרי. בית הדין יכולים לקחת כסף על ההוצאות בטיפול בפירות. הרי כדי לזכור את הפועלים וכדי לזכור את המסעיות שיובילו את הפירות ממקום למקום, זה עולה כסף. אז הכסף שאנחנו משלמים זה בשביל מה שבית הדין משקיעים, הכסף שהם משלמים על כל העבודות האלה. עכשיו, בגלל ש באמת זה נראה קצת מוזר, אם אתה לוקח קילו פירות של אוצר בית דין ואתה משלם על הקילו פירות סכום כזה, ועל קילו וחצי אתה משלם סכום כזה, ועל שני קילו אתה משלם סכום כזה, אז לבוא ולהגיד לא, בעצם זה לא בשביל הפירות, זה בשביל מה שהם עושים, אז איך זה הולך לפי קילו, קילו וחצי וכו'. לכן אמרו חז"ל שאסור למדוד בצורה מדויקת את הפירות, אלא עושים את זה לפי אומדן, בערך. נותנים לך שקית של פירות ואתה משלם. אז באמת שתדעו, הייתה לנו פגישה עם הרב יהודה עמיחי, ראש מכון התורה והארץ, הם אלה שמפעילים את אוצר הארץ, והוא אמר לנו שהמכונות שמסדרות את הפירות וממיינות אותם בסקים, המכונות עובדות בשינוי. בשנת השמיטה. במקום לעשות את זה לפי מדידה מדויקת של קילו, שני קילו, שלושה קילו, זה הולך על בערך. זאת אומרת, בין, נדמה לי, בין 850 גרם לקילו ומאה. משהו כזה. לפעמים יוצא קצת יותר, לפעמים יוצא קצת פחות, וככה המכונה סוגרת שקית ומעבירה את זה הלאה. אז אתם תראו, כשאתם תראו את השקיות האלה, אתם תראו שזה לא בדיוק קילו. זה בערך. זה בערך ממש כדי לקיים את ההלכה הזאת, שהדבר הזה נעשה באומדן. ומה שעוד דבר חשוב, אני מאוד מקווה שזה גם יתקיים בפועל, זה שהמחיר של הפירות האלה צריך להיות יותר זול. הוא צריך להיות יותר זול. הרי זה כל העניין, שאנחנו לא משלמים עבור הפירות, אלא רק עבור ההוצאות שבית הדין משקיעים. זה בעצם פירות שמחלקים לנו, אז מה פתאום שנשלם עליהם יותר? מה? מה זאת אומרת? הסופר הוא רק שליח של בית הדין. הם שליחים כדי לחלק את זה. יכול להיות שרק את ההוצאות בתיווך. יכול להיות שיש להם איזה שהם הוצאות בתיווך, את זה הם מקבלו. אבל ודאי שלא, זה לא שלהם. זה לא שלהם. ברגע זה שלהם אז הכל נהרס. זה, הסופר הוא בעצם השליח של בית הדין. כן. שזה יהיה בערך, כן, אם זה מה באוצר בית דין, אז כן, נכון, נכון. מה? נכון, זה צריך להיות בערך, נכון, נכון. זה צריך להיות בערך, אמת.
למה
אני
מקווה שההוצאות לפי המאמץ,
לא, בסדר, זה נכון, אבל ברגע שאתה עושה את זה בצורה מדויקת לפי קילו, קילו וחצי, שניים, אז זה נראה יותר כסחורה.
זה לא כסחורה, הרי אתה משלם עבור ההוצאות, נכון? אז יש את זה במישהו לקח 5 קילו, או 4 קילו.
כן, זה נכון, אבל זה פרופורציונלי, אבל אני אשאל אותך, האם ההוצאות...
לא,
בסדר, אבל האם המאמץ של בית הדין בלעשות שקית של 2 קילו, הוא פי 2 מהמאמץ שלו בלעשות שקית של קילו אחד? או, בדיוק, אז זה מפתח אחר. כן, כן, לא, אז לכן חזל אמרו שלא מודדים. לא מודדים ולא שוקלים כדי שזה לא ייראה כסחורה. זה אחד הטעמים. בסדר? וככה זה פחות נראה שאתה משלם עבור הפירות עצמם. אוקיי? אז בקיצור, עברנו כאן על כמה אפשרויות. אני רק ממש לסיכום, אני נדבר, נגיד, הלכה למעשה. מה העדיפות של האפשרויות? זה משהו שאני לוקח אותו מסיכום שהרב ספקטור, זכר צדיק לברכה, כתב, והוא כתב את זה בצורה כזאת. קודם כל, מה אסור לקנות? מה שאסור לקנות זה מחקלאי יהודי בארץ ישראל שלא שומר שמיטה. בסדר? ממנו אסור לקנות, זה ברור. עכשיו, מה מותר לקנות? אז, אם זה היתר מחירה, מותר לקנות. עוד פעם, אמרנו, מתוך הדוחק, זה משהו שלא מומלץ מלכתחילה להתבסס עליו, אבל בסופו של דבר ודאי שזה מותר, ודאי שמותר לקנות את זה, ואמרנו שלהלכה אין בזה קדושת שביעית, אלא אם כן מי שרוצה להחמיר כמו המבית, כמו החזוניש. חקלאות מפלסטינאים, מעיקר הדין, מותר, אסור, לא יודע, היום אני חושב שכבר אסור, לא יודע איך, אני לא מחבר שולחן ערוך, אבל כל אחד מבין. להביא מחוץ לארץ מאירופה, מארצות הברית, ודאי שמותר. רק מה? יש לנו עניין לתמוך בחקלאים יהודים. לכן, אם זה משהו שבדרך כלל מביאים מחוץ לארץ, אז בסדר. אז גם בשנת השמיטה אפשר. אם לא, עדיף, אם לא, ובדרך כלל לוקחים את זה מיהודים, אז עדיף גם עכשיו לקחת את זה מיהודים. הדברים, זה המסגרת הבסיסית, הדרגה הנמוכה ביותר, מה שמותר. הדברים שמותר וגם הם מהודרים, זה חקלאות יהודית מהשנה השישית, כן? אז ודאי שזה מותר וזה גם מהודר, אתה גם תומך בחקלאים יהודים, אין בזה קדושת שביעית. אמרנו שאפילו מה שכתפו בשנה השביעית, אבל גדל בשנה השישית, מותר, רק בזה יש קדושת שביעית. אם זה מערבה דרומית, מה שנקרא כיבוש עולי מצרים, גם כן מותר לקנות את זה, ולא רק שמותר, זה גם מהודר, אין בזה בעיה של ספיחין, אפשר לאכול את זה, רק שיש מחמירים שיש בזה קדושת שביעית. אם זה מצה מנותק בתוך חממה, אז גם כן חקלאות יהודית מותר, מהודר, זה בסדר גמור, אין בזה קדושת שביעית. והעדיפות שהיא אולי הטובה ביותר, עוד פעם, בכל דבר יש את השאלות ואת הבעיות, אבל אולי הדרך שהיא עדיפה ביותר, בזה אנחנו ממש אוכלים פירות שקדושים בקדושת שביעית, מקיימים את מצוות שביעית, זה דרך אוצר בית דין, שכמובן שיש לפירות האלה קדושת שביעית, וצריך להקפיד על כל ההלכות של הפירות האלה, אבל את זה אנחנו בעזרת השם, יותר בצורה ספציפית, להבין איך אנחנו צריכים להתנהג עם פירות שביעית, זה אנחנו נראה בעזרת השם כבר בפעמים הבאות. יישר כוח.